עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אנחנו נדבר על שתייה בזמן הארוחה. למה לרובנו אין שום בעיה לשתות בזמן הארוחה, אבל למי ממש לא כדאי לעשות את זה? נדבר על כל הסיבות שכדאי לכם לשלב את האבוקדו כמזון על בתפריט היומי. נדבר על תותים, פרי חורף שמכיל יותר ויטמין C מאשר בפירות הדר, ובערך הכי פחות קלוריות וסוכר מכל הפירות. גם ננפץ מיתוס לגבי פריחיות, ונדבר על האם עדיף פריחיות קוסמת או פריחיות אורז. יהיה לנו מחקר על חלבון אפונה, עד כמה הוא מתאים לבניית השרירים שלנו, אבקת חלבון אפונה, ומתכון לפחזניות, או במילים, בהגדרה היותר מקצועית של זה, בצק גדרה רווח. בסדר, נדבר על זה. אוכל לנפש גם לדיאטה. כל מי שרוצה להתקשר, לעלות לשידור, מוזמן ל-0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. אני אומרת מלא פעמים את המספר הזה, והייתי בטוחה שאני יודעת אותו בעל פה, ושבוע שעבר שכחתי שזה לא היה לי רשום. אז 054, תשננו, 70-103-70. אני פה עם המפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ועורך הפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז יש מיתוס שאומר שלא כדאי לשתות בזמן האוכל. המיתוס הזה הוא כבר המון 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 זמן, אני זוכרת שאמרו את זה כשהייתי ילדה מאוד קטנה. אז התשובה היא שלרובנו אין בעיה לשתות בזמן האוכל. למה? יש לנו בקיבה הרבה 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 יותר אנזימי עיכול ממה שאנחנו צריכים בפועל. הם מחכים בהיקון כזה שיגיע אוכל, ואז הם מופרשים בקיבה, ואין שום בעיה להפריש יותר ממה שאנחנו כרגע מפרישים. אם אנחנו נאכל אוכל שהוא יותר מדולה, לא בכמות יותר גדולה, אז הקיבה מפרישה יותר אנזימים, וזה לא בעיה לה בכלל. בנוסף, הקיבה יכולה גם להפריש הרבה הרבה יותר חומצות, עיכול, ממה שבפועל מופרשות. כמות של החומצות מופרשות בהתאם לכמה חלבונים אכלנו, בהתאם לעוד כמה אוכל אכלנו באופן כללי, אבל תיאורטית אין שום בעיה לדלל את האוכל עם נוזלים, הקיבה יכולה להתמודד עם כל כמות, כמובן שאנחנו לא נרגיש טוב אם נאכל יותר מדי, אבל זה לא קשור. עכשיו, המיתוס שאומר לא לשתות בזמן האוכל, זה כאילו לא לדלל את האוכל, אז חשוב מאוד לשים לב שכל שתייה, וכל מזון עתיר בנוזלים, כמו מרק, או כמו יוגורטים, שיש בהם 70% מים, זה נחשב נוזלים. אי אפשר להגיד מים לא, ומרק כן. זה אותו דבר, מרק זה כמו לאכול ירקות מבושלים, ולשתות יחד עם זה כוס מים חמים. זה שאנחנו אוכלים את זה בתור תערובת, זה עניין אחר, אבל זה נוזלים בפני עצמם. אז בואו נגיד כזה דבר. למי לא כדאי לשתות בזמן האוכל, אבל גם לא כדאי לאכול מרק בזמן האוכל, ולא כדאי לאכול דברים נוזלים באופן כללי. כל מי שיש להם רפלוקסים וצרבות, אם אתם מדללים את האוכל, הסיכון שהאוכל יעלה למעלה ויעשה לכם צרבות, הוא גבוה יותר. כל מי שיש לו הליקובקטר פילורי, פילורוס זה השריר הזה, השריר הטבעתי שסוגר את הקיבה, זה מחליש את השריר הזה, ואז אם אתם סובלים מהליקובקטר, סביר להניח שאם תאכלו אוכל מדולל, הוא יעלה למעלה, או שתשתו בזמן האוכל, יהיה לו יותר קל לעלות למעלה ולעשות לכם צרבות. גם נשים בהיריון, הרמות הגבוהות של אסטרוגן עושות שהסוגר הזה, הפילורוס הזה של הקיבה יהיה יותר חלש, גם זה אז עולה הרבה יותר למעלה, עושה צרבות רציניות, חומצה שעולה למעלה, אז כדאי לאכול מזונות יבשים, בגלי שקדים, טחינה גולמית מלאה, דברים שסופחים נוזלים, אבל לא לשתות ביחד עם זה, לתת להם לספוח את הנוזלים של הקיבה עצמה. אז לסיכום, אין שום בעיה לשתות בזמן האוכל, לאף אחד מאיתנו אפשר לשתות, לאכול מרק, לשתות תוך כדי, לפני, אחרי, אבל אם אתם סובלים מרפלוקסים וצרבות מסיבות שונות, כדאי להפריד בין כל שתייה, לא משנה איזה, או כל מזון נוזלי, לבין הארוחה שלכם. אוקיי, הפינה שלנו היום על חקלאי השבוע, אני רוצה לדבר על אבוקדו שהוא מזון על, ולפני שנדבר עם שחר גולדברג, יור דסק האבוקדו, אז אני רוצה קודם להסביר למה אבוקדו זה מזון על. וגם להזכיר לנו שיש לנו כל השנה בעצם זמין אבוקדו, כי יש כל הזמן זנים שונים שכל אחד מבשיל בזמן אחר, ולכל הזנים האלה, כולם כאילו עתירים בשומנים, 18-26% אפילו, בהשוואה לפירות אחרים, של שומנים מאוד מאוד איכותיים. יש בהם הרבה ויטמין E, בשומנים האלה הרבה חומצות שומן חיוניות, והנוכחות של השומן תורמת לזה שאבוקדו יהיה גם מסביע לזמן ארוך מאוד, ויתרום בעצם העובדה שהוא מסביע בגלל ששומן הוא יותר איטי לעיכול, אז זה מפחית נשנושים אחרים פחות בריאים. כף אבוקדו זה בערך 40 קלוריות, זה יכול להיות ממרח ללחם או במקום כפית שמן לארוחה. האבוקדו מכיל גם הרבה חומצה פולית, המון ויטמין E שדרוש לאור שלנו למניעת קמטים, וגם הרבה אבץ, אשלגן וברזל. ועוד דבר אחד, אני חייב לציין לכם את המחקר הנחמד שבוצע במקסיקו, שהכריחו אנשים לאכול 3 אבוקדו שלמים כל יום, זה המחקר היה, ואז ראו שאלה שאכלו כל יום 3 יחידות אבוקדו שלמות, היה להם שיפור בבדיקות הדם וירידה משמעותית בכמות הנשנושים הפחות בריאים, וזה כי האבוקדו הוא מסביע על זמן ארוך יותר. אני כמובן לא אומרת לנו לאכול כל יום 3 אבוקדו, אבל כדאי לכם לשלב אותו בארוחת בוקר, כי אז היא תהיה מסביעה יותר ותפחית את כל הנשנושים במשך היום כולו. ועכשיו אני רוצה ללמוד עוד משחר גולדברג, אתה איתי על הקו, שחר?
אני איתך על הקו.
איזה יופי, שלום. מה שלומך?
שלום, שלום, סוף שבוע רגוע.
כן.
אתם גמור, את לא צריכה ללמוד ממני, את כבר יודעת הכל.
לא, אבל רגע, אני חייבת להגיד לך שפעם, לפני 30 שנה, קניתי עץ אבוקדו, ובסוף גדל ממנו מנגו, כי זה היה כנראה במשתלה נורא דומה, אז זה לא היה עץ אבוקדו. אבל איפה גדל אבוקדו בארץ? בכל המקומות, בעיקר במרכז, באיזה מזג אוויר?
אבוקדו גדל בארץ מהצפון, אבל לא במקומות הקרים, הוא לא יכול לסבול קרה.
אז לא
יכול להגיע מתחת לאפס, העצים יכולים למספר שעות, אבל לא יותר מזה.
אז רגע, אז בדרום זה לא טוב גם, כי בלילה קר.
לא, בדרום זה בסדר, בעוטף עזה, זה האזור הדרומי ביותר. יש גם בערבה, אבל מעט מאוד בתוך חממות שגידלו בעבר פלפל, זה ניסיון. אבל בגדול, לאורך החוף הוא גדל, מראש הנקרא, חניתה בצפון, ועד כל העוטף.
עכשיו, אם אני הבנתי נכון, יש כל מיני זנים של אבוקדו, שכל אחד למזלנו הוא מבשיל בזמן אחר, כך שלמעשה, כמעט כל השנה אני יכולה למצוא אבוקדו, נכון?
נכון, בהחלט. את יכולה למצוא כל השנה על המדפים. המחיר שלו בקצה העונה הוא עולה בעצם גבוה אפילו, אבל בגדול כל העונה את יכולה למצוא אבוקדו בשל. מתחיל הזן הראשון שזה הגליל, הוא מתחיל באוגוסט.
גליל?
הזן האח... כן, okay. גליל.
אוקיי. Okay.
והזן האחרון זה ריד, העגול היפה הזה.
הגדול.
שהוא, כן, בדיוק.
הוא גם אחוז שומן יותר גבוה, נכון?
נכון, הוא שנה שלמה על העץ, אבל הוא פשוט נהדר. פשוט זה נהדר, ואנחנו מושכים אותו על העץ, כדי שהוא ממש יסגור לנו את העונה עד יולי, אנחנו כותפים אותו. עכשיו כן. נכנס עוד זן שחור, שגם אותו דמוי אס, גם אותו אנחנו מושכים כל הקיץ.
זן שחור, כשיהיה ברור רגע למאזינים, זה אומר שהקליפה שחורה, אבל זה בסדר גמור, זה לא אומר שזה מקולקל, בפנים זה ירוק.
נכון, נכון.
אוקיי.
זנים שחורים זה זני אס, וזנים ירוקים זה כאלה שהקליפה שלהם שהם מבשילים לא הופכת שחורה.
אז איך אני יכולה לדעת? פשוט ללחוץ ולראות אם זה רך.
לא, יש עכשיו הרבה מוצרים של Ready to Eat, מוכן לאכילה בסופרים שאפשר לקנות.
מה זה? לא הבנתי מה זה, אני לא מכירה.
זה אבוקדו שמוכרים אותו שהוא כבר כמעט מוכן, זאת אומרת, את לוקחת אותו מהמדף ואת יכולה...
זה נראה, לא משמש שהוא קילף לי את זה, חתך ושם לי את זה באיזה וקום.
לא, 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 לא.
אוקיי, Ready to Eat זה נשמע ככה. הבנתי.
מוכן. מוכן לאכילה, שאת לוקחת הביתה ויכולה לאכול.
ויש אחרים שאני צריכה לקוט כמה, שבוע, שבועיים.
כל זן תלוי מתי כתפו אותו, אבל אני למשל, אותי לא צריך להכריח לאכול 3 אבוקדו ביום, אני אוכל כל יום 3-4.
מה אתה אומר? סופר בריא.
אני פשוט כותף מהמטה, ואני שם בבית כל יום 3-4 אבוקדוים, ופשוט אוכל אותם בהמשך השבוע.
איזה כיף. תגיד, כותפים אותם כאילו ב-1-1, נכון? לא שמנערים את העץ נופל על איזה
משהו. לא, לא, לא. כותפים 1-1, זה פרי רגיש, אסור שהוא ייפול, אסור שהוא יפגע במשהו קשיח.
מה עושים עם אלה שנופלים?
קודם כל לא נופלים. ואלה שנופלים, אז פוסלים אותם, לא משתמשים בהם.
לא, לא, אי אפשר לעשות מהם סלט משהו, אני יודעת.
לא, לא. הלקוח לא יקנה אותם, הם לא יגיעו יפים, יהיה להם מכות כתיף, אף אחד לא יקנה אבוקדו כזה.
כי אני חייבת להגיד לך שנגיד אם יש לי אבוקדו שהוא נראה נגיד פחות, אז אפשר לעשות ממנו סלט אבוקדו עם ביצה קשה מאוחר ככה, עם עץ לימון וזה, והערך התזונתי נשמר לגמרי, גם לא כזה, אי אפשר להבדיל אם הוא היה אבוקדו מבחוץ, היה נראה קצת יותר או קצת פחות יפה. ערכים התזונתיים.
מה שמגיע לשווקים זה אבוקדויים הכי טובים שיש, שכתפו והם נקיים.
אבל אין עכשיו איזה בעיה עם במצב המלחמה הנוכחי, כאילו אין, כותפים את זה כרגיל, אתה לא מגיע למצב שהכל נופל והלך פייפן וכאלה.
היום כותפים בכל המטעים בארץ, יש מטעים שזה מאתגר וצריך אישור ממשרד הביטחון, אבל בגדול הצליחו לכתוף בכל המטעים בארץ.
יפה.
יש מטעים שנפגעו, יש מטעים שהטנקים דרסו ואת המשפטי השקיה ו...
אוי.
היו לא מעט אתגרים עם המלחמה.
באמת,
אבל,
עצוב.
אבוקדו בניגוד לפירות נשירים, לא חייבים לקטוף אותו היום, אפשר גם מחר ומחרתיים.
יופי, זה נשמע דווקא בסדר, מצוין. כן? כן. יופי. אז, ואני גם חייבת לשאול אותך, יש לי... משתתפת בקורס שהיא אמרה לי שהיא לוקחת אבוקדו בשל שכבר אכלה נגיד שניים וכבר לא רוצה עוד אחד היום, מקלפת, okay. פורסת לפרוסות כאלה בצורת ירח, מטפטפת על זה מיץ לימון, שמה על זה צמוד צמוד ניילונית ומקפיאה. מה אתה אומר על זה? אני יכולה להגיד שערך התזונתי נשאר, השאלה אם אתה יודע על זה משהו, אפשר באמת להקפיא את האבוקדו?
אני יודע שאפשר להקפיא, אני רואה את זה בפייסבוק בדיוק את מה שהיא סיפרה, לא ניסיתי ולא טעמתי, אני חייב להגיד.
אז אנחנו ננסה.
נשמע לי שזה פתרון מצוין.
גם לי נשמע פתרון מעולה, אז אם נשאר לכם, אז בבקשה יופי, תודה רבה רבה, שחר גולדברג, יור דסק אבוקדו בישראל, המון, למדנו המון.
תודה ושיהיה שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. אוקיי, היום אני רוצה לדבר איתכם על תותים, אוקיי? שיש בהם יותר ויטמין C מאשר בפירות הדר. החורף מגיע וגם פירות החורף העסיסיים, הצבעוניים והמפתים, אנחנו יודעים שפירות הדר הם המקור הכי חשוב לויטמין C, אבל מה שאנחנו לא יודעים, שדווקא ב-100 גרם של תותים יש יותר ויטמין C מאשר בתפוזים למשל. יותר ויטמין C בתותים, בתות שדה, מאשר בתפוזים ב-100 גרם. אוקיי, אז למה לשלב אותם בתפריט? הנה זאת סיבה אחת. סיבה נוספת, זה שיש בזה מעט קלוריות ומעט סוכר. בגלל שיש בזה מעט קלוריות ומעט סוכר, כ-7% סוכר בלבד, שזה לא הרבה יותר מגזר דרך אגב, וגם כ-33 קלוריות ל-100 גרם בלבד, אז הנשנוש אם אני רוצה להגיע ל-100 קלוריות, נשנוש בזמן דיאטה זה 300 גרם. 300 גרם זה אומר פי 3 ויטמין C ממה שצריך ליום שלם, שזה מהמם. עוד סיבה שבתותים יש מעט ריסוס. בעבר כולם רואה תותים מרוססים, יצא להם שם כזה, אבל אכלו כל כך הרבה שדרוגים בתחום, שהיום תותי השדה שגדלים בארץ כמעט לא מכילים ריסוס בכלל. יש להם שיטות אחרות למניעת מזיקים, ביולוגיות ללא שום סיכון בריאותי. ואם התותים רכים מדי, כמו שיש לפעמים בתחתית החבילה, מה עושים? תשמעו, תשטפו טוב, תורידו את החלק הירוק ושימו בקופסה מסודר יפה, בפריזר, במקפיא. זה מעולה לשייקים, לגלידות, לעוגות של פירות ולכל דבר אחר שאנחנו יכולים לחשוב עליו. וזה נשמר בלי הגבלת זמן במקפיא, אפשר אפילו יותר מחצי שנה בשקט גמור, והערך התזונתי נשמר, גם הסיבים, גם הברזל, וגם רוב ויטמין C נשמר בהקפאה. יש לנו מאזינה על הקו? אוקיי, ופינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, והיום בפינת המיתוסים אנחנו נשמע מה עדיף, פרחיות קוסמת או פרחיות אורז. אז קודם כל, אני חייבת לנפץ עוד מיתוס לגבי פרחיות באופן כללי, לאו דווקא אחת מאלה. כל פריחיות, לא משנה איזה, תירס, קוסמת, אורז, לא משנה מה, כן? זה לא דיאטטי. העובדה שביחידה אחת יש מעט קלוריות, זה כי היא לא שוקלת כלום, הכל שם אוויר. אוויר לא מסביע אף אחד. אז אם אנחנו נסתכל על הנתונים ל-100 גרם, ככה בודקים אם המוצר הוא דיאטטי או לא, לא לפי יחידה. אני יכולה להגיד לכם, אוקיי, ביחידה של קריות, הדבר הזה של הדגני בוקר, יחידה אחת, יכול להיות שזה 10 קלוריות, אז מה, זה דיאטתי? לא. אז אנחנו בודקים ל-100 גרם. אז ב-100 גרם פריחיות יש 360 קלוריות בממוצע, זה כפול ממה שיש בלחמים, שזה בממוצע 180 קלוריות, 360 פריחיות, 180 לחם. אז אם אני רוצה להגיע לאותה כמות חומר, לאותה כמות סובע, אני צריכה לאכול כפול פריחיות, ואז יהיה גם כפול קלוריות. אז קודם כל, אחרי שסיכמנו את הנושא שאין שום סיבה לשלב פריחיות בזמן דיאטה, בוא נענה על השאלה, מה עדיף, אורז או קוסמת. מבחינת הרכיבים, שני מעולים. רשימה מאוד קצרה, או רק אורז, או אורז מלא ומלח, או רק קוסמת ומלח, מצוין, מעולה, כן? הקלוריות, אותו דבר, בפריחיות אורז, בפריחיות קוסמת. אז מה קובע את הקלוריות? אם הפריחית דקה, קלה, אז זה בעצם לא אותו מוצר. אז בעצם מה שאנחנו שואלים זה מה יותר בריא, אורז או קוסמת, ולדעתי התשובה היא קוסמת. יש בה, חשוב גם להגיד, קוסמת זה לא קוסמין, כן? זה לא חיטה. זה סוג אחר של דגן. יש בה יותר סיבים תזונתיים שמפחיתים מחלות מעיים, קצת יותר ויטמינים B, יותר ברזל ומגנזיום, פריחיות מאורז מלא, הם אמנם מאורז מלא וזה מצוין, ברוב המקרים זה אורז מלא. יש כאלה שטוענים שיש ארסן בקליפה, שגם אם זה נכון, כן, אנחנו לא יכולים לדעת, יש ארסן בהמון גידולים חקלאים בכל העולם, ועדיף האורז המלא מאשר אורז לבן. לא להתייחס למיתוס הזה של ארסן, לאורז מלא יש הרבה הרבה יותר יתרונות, אבל אנחנו נסכם, אם אתם מתלבטים, לדעתי בכלל עדיף לחם מאשר פריחיות. אבל בין אורז לפריחיות אורז לקוסמת, עדיף פריחיות קוסמת, למרות שההבדל לא משמעותי. ועכשיו יש לנו מאזינה. מאזינה על הקו. שלום.
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 צהריים טובים. צהריים טובים, מאיה. תודה על התוכנית המבורכת.
תודה רבה.
יש שאלה לגבי ג'לטין, ג'לטין טהור, מה שקוראים לזה, אני אין לי בדיוק מושג. האם זה נכון שזה מחזק עצמות? אני יודעת, זה מופיע ברשתות, בטיק טוק, בכל מיני דברים.
תראי, ליצור טרנדים היום זה מאוד מאוד קל, את יודעת.
קל מאוד, זהו.
קל מאוד.
זה אני שואלת, חברה שאלה אותי. אז אמרתי, אני אבדוק את זה איתך.
היא גם יכולה לשאול אותי ישירות.
הקייט המומחה.
כן, אז ככה. ג'לטין זה חלבון, מה שנקרא, פשוט פושטי, הוא לא נחשב חלבון חיוני, הוא מורכב מחומצות אמיניות שהן מאוד מאוד נפוצות במזון, אין שום בעיה לגוף לבנות את הג'לטין או את הקולגן, איך שאנחנו נקרא לו, כי זה נורא אותו דבר. בלי שום בעיה, את לא צריכה לספק לגוף ג'לטין או קולגן, כדי שהגוף יבנה את זה. או הגוף יודע לבנות את זה בקלות, קלות, קלות. חלבון פשוט, פשוט, לא חיוני, מיותר לחלוטין מבחינת אספקה חיצונית, אוקיי? עכשיו, היה מחקר אחד פעם שבדק בניית עצם בספורטאים לאחר פציעה בברך, וגילה שתוספת ג'לטין, שזה כמו להגיד תוספת קולגן, זרזה את בניית העצמות בברך לאחר פציעה בברך. אחרי פציעה, חשוב מאוד מאוד להגיד, באותו אזור שיש פציעה, יש גם בנייה מאוד מאוד זריזה של עצמות. באופן כללי, מה תקחי עכשיו ג'לטין? זה לא יהפוך את זה שכל הגוף שלך פתאום יבנה יותר, בקצב יותר גבוה עצמות. אם את נפצעת, אז באזור של הפציעה בלבד, יהיה לך יותר קצב מזורז של בנייה. אבל אם את לוקחת סתם ואת חושבת שזה יזרז לך משהו, אז את לחלוטין טועה לגמרי. עכשיו, אני לא יודעת אם קונים תוסף ג'לטין או לא, או שמה בדיוק הטרנד, אני לא התעניינתי כי זה כאילו מעצבן אותי להסתכל על כל מיני דברים שהם בעיניי מטופשים, סליחה, אז אני ניסיתי למצוא מילה אחרת, לא הלך לי, אבל אני יכולה להגיד לך שג'לטין שקונים בשקל וחצי, חבילה של 5 שקיות להכנת בבית כל מיני סוגים של ג'לי או קציפות או אני לא יודעת מה, זה אותו דבר, אין שום הבדל, כן, שיהיה ברור. עכשיו, להוסיף את זה בכוונה, ראיתי, אמרו לי לקפה, או לכל מיני שטויות שזה גם לא טעים, אין סיבה. אין שום סיבה לאכול ג'לטין אם את לא רוצה לאכול ג'לי, כן? את לא צריכה להוסיף את זה עכשיו בכוונה, זה לא יעשה לך שום דבר, וכלום עם כלום עם כלום, חד משמעית.
אז רק כשזה
בפציעות. כן, לא יודעת, היה מחקר אחד, זה לא קביעה חד משמעית. היה מחקר אחד. אני ראיתי את המחקר הזה מאוד בולט, מאוד גדול יחסית, שאני יכולה להתייחס אליו, לא כל מיני דברים ממומנים של אני לא יודעת מה. לא ג'לטין ולא קולגן, אין שום סיבה לשלם עליהם כלום, אם המטרה שלך היא בניית עצם, או מניעת קמטים, או כל מיני כאלה.
עכשיו השאלה היא להזיק באיזשהו צורה, זה לא יכול להזיק, אולי
לא. יועיל. יועיל לא, אבל הזיק זה, את יודעת, יש גם את העניין הזה של להזיק לכיס, כי כשאת קונה משהו שאיכשהו שכנעו אותך שהוא טוב והוא לא יעיל.
טוב, ואז בריאותי.
לא, אז בריאות, לא יודעת, שמבזבזים קצת וקצת 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 על שטויות, בסוף זה יוצא הרבה. לדעתי מיותר. את רוצה? בבקשה, זה בטוח לא יזיק. זה סתם עוד איזה חלבון מיותר שאין לגוף מה לעשות איתו.
הבנתי. עכשיו, שאלה קטנה אחרת לגבי חומץ. חומץ, יש לו, בוא נגיד, זה מוסיף תכף, זה מוסף מה שנקרא?
לא. את מאוד נגררת אחרי טרנדים, איפה את מסתכלת על הדברים האלה?
לא, סתם, זה אופן כללי.
חומץ, אין לו ערך תזונתי בכלל, לא משנה ממה הפיקו אותו. מתפוחים, או מחומץ בן יין, או מחומץ מה שנקרא רגיל במרכאות, או ממה. זה תוצר לוואי, זה חומצה. שהיא נוצרת אחרי שמשהו תעשה
סביר.
לא, לטעם אולי קצת בסלט, בירקות חמוצים אם את יותר אוהבת נגיד בחומץ מאשר במלח, אז יש שיטה אחרת טיפה להכין. לטעם זה נחמד.
אבל לגוף זה לא תורם כלום.
לא, 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 ובטח גם לא מרזה, וכל העניין הזה שהיה כבר כמה שנים רבות לשתות חומץ על הבוקר, כי זה שורף שומן, זה לא שורף כלום, חוץ מתוושת, ומזיק לצינור הוושת, ועלול לגרום לדליות בוושת,
ולמחלות אחר. לא, 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 לא דיברנו על זה, לא על טרנדים כאלה,
לא, לא, לא.
באופן כללי.
כן.
אוקיי.
לא מזיק גם אם את לא שותה אותו ישירות. כן? שיהיה ברור. לא מזיק ולא. אוקיי. תודה
רבה. לא מזיק אני מבינה, אבל גם לא, אין בזה שום דבר.
לא, 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 אין ערך זונתי, לא. כלום.
נהדר.
יופי, תודה רבה. תודה. עוד מאזינה על הקו, שלום.
היי, שלום דוקטור מאיה, אני אוהבת מאוד לשמוע אותך, אני אישה מבוגרת.
תודה רבה.
אני מודה לך מאוד, אבל מאז שגיליתי את התוכנית שלך, אני אוהבת לשמוע אותך.
איזה כיף.
יש לי שתי שאלות. קודם כל, אני לוקחת פרוביוטיקה כל יום אחד. האם זה יעזור לי יותר לחיידקים הטובים בקיבה?
למה את לוקחת? מישהו אמר לך משהו?
לא, אף אחד לא אמר לי כלום. אני, קודם כל, אני סובלת המון מעצירות כל החיים שלי. אני סובלת מעצירות.
כמה זמן את לוקחת את הפרוביוטיקה הזו?
שנים, שנים.
וזה עזר לך במשהו?
אני לא יודעת להגיד לך.
זה השתפר המצב או לא השתפר? זה אוקיי או לא?
בחינה, עצירות לא.
לא עזר, אוקיי.
לא.
תשמעי, יש במאיים בערך מיליונים, 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 מיליארדים. יש הערכה שמדברת על כשני קילו חיידקים שחיים במאיים. תחשבי, זה המון, 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 המון חיידקים. והכמוסה היא קטנה, קטנה מה שאת לוקחת. גם אם זה משפיע, כן? אז כנראה שהשפעה היא נורא, נורא, נורא קטנה.
לעצירות, הוא לא יעזור לי?
לא, כי השאלה היא למה יש לך עצירות. הרבה פעמים עצירות היא מחוסר מים, אז פרוביוטיקה יעזור? לא, צריך לשתות מים. אם עצירות היא מחוסר שמן זית יחד עם הירקות, אז פרוביוטיקה יעזור? לא. אם העצירות היא כתוצאה מדברים אחרים, אז אנחנו צריכים למצוא מה הסיבה ולטפל בסיבה. לא, 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 תראי, זה לא שזה מזיק, שוב, זה לא מזיק, אבל זה, ברוב המקרים זה לא יוכל לעזור לך, בעיקר אם זאת לא הבעיה שגרמה לעצירות. עכשיו, אם זה עצירות כרונית, כמו שאת אומרת, ואת הרבה 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 שנים.
נכון, נכון.
נכון, והרבה פעמים יש איזו נטייה משפחתית ככה, למאיים עצלות, לפעילות איטית של מערכת העיכול, אז פרוביוטיקה זה לא הפתרון, ויש דברים אחרים שכדאי לך
ואם
לנסות.
ואם אני לא נכנסת תוך יומיים, נגיד, או מה
זה, זה לא טוב.
יכול להיות משוכן, נכון? לא טוב.
לא טוב בכלל, כי אז אני אגיד לך למה. בת כמה את?
אני בת 84.
אז לא טוב בכלל בגיל הזה, כי זה המאיים, אם את לא, ההגדרה של הצירות היא לא כל כמה זמן, זה יכול להיות כל יומיים ובסדר גמור, אבל בגיל שלך, אם את תחכי, מה שהגוף עושה, הוא לוקח את הנוזלים מתוך הצואה במאיים, ואז זה נהיה גוש מאוד יבש, ואז להוציא אותו חוץ, אז זה כואב וזה פוצע וזה יכול לעשות לך דם, ואני לא יודעת מה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, את שותה מספיק מים?
אני עכשיו, כן, מאז שאני יודעת, אני שותה יותר מים.
מה זה יותר? מספיק מים? יותר מקודם זה לא אומר.
אולי 6 כוסות ליום.
בלי, גם עוד משהו, אין עוד קפה או תה, לא?
בוודאי, תה, קפה, נס קפה עם חלב.
בואי תעלי את זה בעוד איזה 2, ואחר כך אנחנו, אני אגיד למאיר המפיקה לשלוח לך, אני לא יכולה לעשות פרסומות למוצרים.
אני מודה לך.
אני אגיד לה לשלוח לך שם של כמוסות של צמחים שיכול מאוד מאוד לעזור לך.
וואי, הלוואי.
כן, רק תיזהרי, לא לקחת יותר מדי, כי זה יכול לעשות הפוך מהצירות, אז אנחנו לאט לאט.
מה היה לי? אני שותה כל יום בבוקר מים עם לימון ודבש בבוקר. שאני קמה לעבודה, זה טוב?
זה טוב, זה לא יכול לפתור את הבעיה, את יודעת, אבל זה עוד נוזלים שאת שותה שזה מצוין.
עכשיו עוד
שאלה. מה אמרת שאת קמה לעבודה?
אני הולכת, אני אישה עיוורת ואני עובדת, אני קמה ב5, מסתדרת, מתלבשת, מתלקחת, מכינה לסנדוויץ' לעבודה, ואני הולכת לעבודה, תודה לאלוהים.
כל הכבוד, באמת תודה, וכל הכבוד לך. מדהימה, מדהימה, מדהימה.
תודה יפה שלי, מה היה? עכשיו לגבי גוזי ברזיל. אמרו לי שאם אני לוקחת יותר מאחד זה לא טוב ליום, ואם זה באמת יכול להיות רעיל, או כמה אני יכולה לקחת יום מגוזי ברזיל?
אחד ליומיים, לא 2 ליום, זה טעות, כי עודף סלניום באמת מזיק, אחד גדול ליומיים.
וואי, אחד
בסדר?
ליומיים.
כן.
מה אקדמיה?
אקדמיה את יכולה כמה שאת רוצה.
מגוזי מלך, הבנתי שזה טוב לי. כאילו...
מצוין.
כי אני לא אוכלת.
גם אין הגבלה, אבל בברזיל הם מאוד מאוד עשירים בסלניום, ועודף סלניום לא טוב.
מה יש טוב בגוזי ברזיל, מה היה?
הסלניום, אבל עודף לא טוב.
מה זה סלניום?
זה מינרל כזה, נוגד חמצון חשוב, אבל יותר מדי ממנו זה לא טוב, או חסר נדיר. את יכולה לוותר על זה לגמרי מבחינתי. בסדר?
אני מודה לך מאוד, מאמי, הרבה בריאות, מאיה.
תודה רבה, אני אמרתי למפיקה מה לשלוח לך את השם, והיא תשלח לך.
אני מודה לך מאוד, אלוהים שמור אותך.
תודה, תודה, גם אותך, מהממת. תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך? היי.
בסדר, מצטרפת לכל הסופרלטיזם.
תודה, תודה, זה כיף לי.
מאיה, רציתי לשאול אותך לגבי...
כן.
שחור.
לגבי מה היית מקוטעת בדיוק במילה החשובה?
פטל שחור.
כן, 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 עכשיו הבנתי.
אז יצא לי ככה, זה לא פריש, הוא שכיח כל כך, אז יצא לי לקנות אותו במזרח במיובש, וקניתי חבילה ככה, אז כתוב על זה...
מה זה במזרח?
בסינגפור דווקא.
טוב, אוקיי.
כתוב בלק מולברי, כמו בלברי, משהו כזה, ואני תוהה, אני לא יכולה לקרוא שום דבר מבחינת, כי זה הכל בשפה שאני לא מבינה, סינית או משהו כזה.
אבל את יודעת מה עושים היום? יש בטלפון תרגומון של גוגל, שאת מצלמת טקסט. מצלמת טקסט, לא משנה באיזה שפה הוא, והוא ישר כותב לך את זה בשפה שלך.
מעולה, אז אני אעשה את זה, אני
אעבר את הילדים שלי. כן, ככה אני קוראת רכיבים הרבה פעמים בחול, שאני בשפות שאני לא מבינה, אז אני מצלמת, כי אני לא קונה משהו בלי לקרוא את הרכיבים, כמו שאת אומרת. אני עומדת מול זה, אני אפילו לא מצלמת, אני עומדת מול זה עם המצלמה פתוחה, וזה ישר כותב לי בעברית.
וואי, אז אני אעשה את זה באמת.
כן, העניין הוא, אני אגיד לך מה עם הפירות המיובשים. כל הפירות המיובשים, זה יכול להיות או שזה מכיל רק את הפרי היבש בפני עצמו, שיש סיכוי טוב שאם הרשימה שם היא קצרה, כל האותיות שם, שזה רק זה, וזה מעולה. אבל בחלק גדול מהפירות המיובשים שמים חומר. בדיוק. עכשיו, הגופרת הברזל הזאת, זה חומר משומר שיש לו יתרון משהו, שהוא גם שומר על הצבע ושומר על המרקם, והוא עושה ככה שזה יהיה גם יותר יפה. למשל, אני לא יודעת אם ראית מישמישים מיובשים בלי החומר הזה, הם נראים יותר חומים כאלה ויותר מצ'וקמקים טיפה.
כן, נכון.
נכון. אז מוסיפים אותו כזה להרבה פירות מיובשים, למרות שהם נשמרים בסדר גם בלי זה. עכשיו, זה לא שכאילו, אוי ואבוי, אם זה שם כבר קנית הזה, אז תשתמשי, אבל אז... אם את נוסעת עוד פעם, או אם את
קונת... את לא מסיקה מזה מי יודע מה תועלת, כי יש בזה גם נזק, זה מה שאת רוצה להגיד, כן?
כן, כן, עכשיו, בפירות מיובשים, פירות יער מיובשים, חשוב להגיד, הפוליפנולים, שזה חומר שגם יש בענבים ובצימוקים וביין ובכולי, הם פעילים גם אחרי הייבוש, כלומר הם מפחיתים סיכון למחלות לב וכולי, בצורה ולהסתיידות עורקים ולבריאות כלו אדם, זה מצוין. אבל מה שמתפרק לנו זה ויטמין C שנמצא רק בפרי טרי ולא בשום פרי מיובש, אף פעם בשום פרי מיובש.
זאת אומרת שמרוויחים את הפוליפנולים האלה ש...
נכון.
שיש את היתרון, אבל בלי...
נכון, עכשיו, עם סוכר או בלי סוכר זה לא משנה לנו, תקחי בחשבון, אני לא יודעת אם גם הטבלה שמה רשומה לך באיזה סינית יפנית סינגפורית, אני לא יודעת מה זה. אז גם רשום, אז גם אם רשום שם כל מיני מספרים שאת לא מבינה, כל הפירות המיובשים זה בסביבות 330 קלוריות ל-100 גרם. זה לא דיאטטי, כמו לאכול את הפרי הטרי. כן? סבבה. אוקיי.
זה פשוט משהו שפשוט יחסית את הפטל, למשל רוחמניות אני מצליחה למצוא היום, אבל פטל זה...
נכון.
קשה למצוא.
בארץ, נכון.
נכון.
אבל את יודעת שאני ראיתי ב... שיש בתל אביב איזה חנות, אני לא זוכרת איך קוראים לה אפילו, שמביאה דברים מהמזרח הרחוק, מיליון דברים, שגם סביר אם איך תמצאי את זה גם שם, לא יודעת, כאילו בעלות נראה לי סבירה, אני לא מבינה בזה כל כך, אז אפשר למצוא גם דברים מהמזרח בארץ, אם תרצי.
לא, אני
קניתי
חבילה יחסית, לא יכולת את זה בזו כמות, ורציתי להיות יותר בטוחה ככה, בסדר, רציתי, אפרופו, אני קצת מתחברת למה שהיא דיברה, האישה המדהימה הזאת קודם, שכחתי
כן,
לשמה, שבקשר לפרוביוטיקה, אז אני שמעתי, כלומר, משהו שיכול אולי, משהו יותר טבעי, זה פשוט לקחת כרוב ולהחמיץ אותו, להציס אותו.
זה לעצירות שכמו שלה יש, סביר לך לא
היה.
סביר לך לא, רק שזה נחמד, את יודעת, רק לקחת בחשבון שבקברקות המוצסים בדרך כלל יש גם... הרבה מלח, ולא כולם יכולים, ואני לא ממליצה למישהי בת 84 להתחיל להוסיף דברים.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
אבל אך את יכולה בכיף. כן, בהחלט.
כן, מעולה.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי ביי.
אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה של פרסומות, אחרי זה אני אספר לכם על חלבון, מחקר על חלבון אפונה ובניית שרירים, ויהיה לנו מתכון מהמם לאוכל שחיתותי, בצק, קדרה, רווח, שאפשר לשלב גם בדיאטה, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על חלבון אפונה. אז אתם יודעים שחלבונים מהצומח הרבה פעמים הם תחליף מעולה לבשר, בקר, עוף, דגים, וגם אם מישהו טבעוני, תחליף לחלב פרה. וכל מי שעושה ספורט או עושה ספורט, ולפעמים מרגישה צורך לתגבר את התפריט בעוד חלבון, אז יש תמיד את הפתרונות האלה של אבקות חלבון. רוב האבקות החלבון הם ממי גבינה, שזה החלבון הכי הכי איכותי, שהכי מתאים לנו לבניית השרירים והשיער, ויש גם אבקות חלבון טבעוניות למי שרוצה, שהן בדרך כלל מחלבון סויה או חלבון אפונה, שהוא מאוד נפוץ, גם בחטיפי חלבון דרך אגב. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עושה בניית שרירים, אותו דבר כמו אבקות חלבון מחלב, אז עשו על זה מחקר שפורסם בירחון האירופאי לתזונה קלינית, בדקו בחורים צעירים, האמת טיפה בעודף משקל, נתנו להם או שייק חלבון חלב רגיל או שייק חלבון אפונה. אז מה ראו? שאחרי צריכת חלבון חלב, אם בודקים באותו רגע, או אחרי כמה דקות, אז יותר היה חומצות אמינו-חיוניות בדם, שזה מאוד הגיוני. אבל אחר כך, כשבדקו את בניית השרירים, גילו שזה היה די אותו דבר. אז כל מי שרוצה לצרוך חלבון אפונה טבעוני, זה סבבה לגמרי, צריך לשים לב שמדובר באבקת חלבון, לא באפונה עצמה, אבל מי שרוצה לשלב את האפונה עצמה, בתפריט זה חלבון מעולה, עם הרבה מאוד סיבים תזונתיים, וגם ברזל וויטמינים B, בהחלט כדאי גם בזמן שעושים דיאטה, ובעיקר אם עושים פעילות גופנית. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
כן, צהריים טובים.
צהריים טובים. דוקטור מאיה. שלום, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור. אני מאזין לך זמן רב.
כן, איזה כיף.
בפעם הראשונה.
אהה, יופי, כל הכבוד, אני שמחה מאוד, ברוך הבא.
תראי, יש לי לתת לך וידוי מביך, ואני אומר מביך, משום שאני יודע שזה לא כל כך טוב מה שאני עושה, אבל אני ממשיך לעשות את זה, ו... וזה גם מביך.
אבל רגע, שנייה, אתה בסביבה הנכונה, כולנו עושים דברים שאנחנו יודעים שהם לא טובים, ואנחנו ממשיכים לעשות אותם.
כן, אבל זה עוד, זה כפל כפליים מביך, משום שזה קשור לכסף.
לכסף?
כן.
לא, זה לא כפל כפליים מביך, יש דברים יותר מביכים מכסף. שאנחנו כולנו עושים ויודעים שהם לא טובים, ואנחנו ממשיכים לעשות.
נכון, כנראה. אבל זה עדיין לא מפחית מהמבוכה שלי עכשיו, אבל אני, מה שקורה, אני... אני צורך בין 2-4 כדורי ממתיק שמכילים סחרין ליום, כי הם יותר זולים מדברים יותר טובים. האם אני גורם לעצמי נזק?
קודם כל 2-4 זה כאילו לא הרבה, אני חייבת להגיד לך. אבל בשביל לענות לך, יש לי כמה דברים במשל. אני... צריכה לספר לך איך גילו את החומר הזה שקראו לו סקרין, שזה היה ב-1883, שלא היה חומרי פלסטיק וניילון, ולא היה סקיות ניילון וכלים חד פעמים וכיסאות פלסטיק, וכל מה שאתה נוגע היום זה מפלסטיק, אם אתה נוגע בטלפון הוא בטח ברובו פלסטיק, וכל מה שתיגע מפלסטיק. ולא היה את החומר הזה בעולם, והחוקרים הראשונים שהמציאו את הפולימרים הסינתטיים, אחד מהם בזמן העבודה במעבדה עשה משהו שאסור לעשות בזמן העבודה במעבדה, וזהו ניגב את הפה עם החומר הסינתטי הזה, ואז הוא הרגיש שיש לזה טעם מתוק, והוא אמר, וואלה, זה מתוק, וזה פלסטיק, והגוף לא מכיר פלסטיק, אני המצאתי את החומר הזה, הגוף לא יכול לפרק אותו ועכשיו לספוג אותו ולהשתמש בו, אני המצאתי את זה, קרה לכולם, כולם תואמים, וואלה, מתוק. ואז החליטו לעשות מזה כסף, קראו לחומר הזה, הפלסטיק הזה, מילה שהיא דומה למילה סוכר, כי זה מתוק, קראו לזה סקרין, והתחילו לשווק את החומר הפלסטיק הזה, בתור ממתיק פלסטיק ללא קלוריות לכל מי שרוצה, לאכול מתוק בלי להשמין. עכשיו, מכרו את זה מ-1883, ועבר המון 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 עשרות שנים, עד שהחליטו לבדוק את ההשפעה של זה על הבריאות, וכל כל חומר בודקים אותו קודם כל בחיות מעבדה, כמו חולדות כאלה קטנות לבנות נחמדות. נתנו להם בכוונה איזה כמות עצומה, עצומה, עצומה של סקרין, בוא נגיד סתם, אני אומרת עכשיו מספר משהו כמו 300 תבליות ליום, וראו שהתפתח לחולדות סרטן. עכשיו, ההחלטה על כמה מותר לבן אדם, היא משקל חולדה יחסית למשקל אדם. זה לא שעשו מחקר באנשים על חומר שהתגלה כמסרטן. לא, לא עשו את זה. עשו החלטה שרירותית כזאת, משקל חולדה ששוקלת 70-100 גרם, יחסית למשקל אדם ששוקל נגיד בממוצע 70 קילו, וניקח טווח ביטחון ענק, 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 ונגיד שמותר עד, נגיד, סתם דוגמה, 30 תבליות סכרין, שכאילו מה שאתה אוכל 2-4 זה כלום. אממה, אני עכשיו רוצה שתחשוב על שני דברים, שני דוגמאות, יש לי להגיד לך. הדוגמה הראשונה היא כזאת. נגיד שאני הייתי בת 14, שתיתי קפה פעם ראשונה. נגיד שאני כמוך 4 כדורים ליום, במקום לשים את ה4 כדורים האלה בקפה, אני אשים אותם בקערה. וככה אני אשים כל יום 4 כדורים, עוד יום ועוד יום ועוד יום בקערה. ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד חודש ועוד חודש ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. המון 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 שנים שאני אוספת את הכדורים האלה, הייתי ממלא את הקערה הזאת, שהייתי יכולה לבנות ממנה כיסא כתר פלסטיק לחצר, שעבר לי בגוף במהלך כל השנים האלה. להגיד לך שזה עושה אותך חולה, יש סיכוי, אני לא יכולה להגיד לך חד משמעית, להגיד שזה טוב, לא, אנחנו לא אמורים להכניס לפטה פלסטיק הזה. אף אחד לא יחתום לך שזה שאתה לאט לאט שותה כיסא, לא משנה אם הוא מופרש אחר כך או לא, שאין לזה שום השפעה בגוף. עכשיו אני אגיד לך משהו עוד יותר קיצוני. אתה תלך לאנשהו, תקנה קפה באיזשהו מקום, שים את הכפית פלסטיק, תערבב עם מה שאתה שם, תוציא את הכפית ואתה רואה שהכפית נמסה בתוך המשקה. היית שותה את המשקה הזה? סביר אני חשלו. אבל מה שאתה עושה זה אותו דבר. אתה מכניס לבפנים פלסטיק שהוא אולי פלסטיק אחר, אבל זה פלסטיק. חומר סינתטי לחלוטין. אתה מבין?
כן.
עכשיו, מה שאתה עושה, אם עד עכשיו לא קרה לך כלום, סביר נניח שעדיין לא יקרה לך כלום, כי זה קצת ויש עוד המון דברים רעים בתוך האוכל, ולא רק זה, כל מיני חומרים שומרים, כל מיני תוספים אחרים שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב אליהם. אבל אם אתה יכול להחליף אותם למשהו שהוא עולה 10 שקלים יותר, אני משערת לחודש, במשהו שכרגע נחשב ליותר טוב בריאותית, אז אני חושבת שזה שווה את ההשקעה, כי אחר כך להתעסק עם טיפולים רפואיים ותרופות ועניינים, וזה זה יעלה לך עוד יותר. תחשוב על זה כמו ביטוח בריאות.
הבנתי, אז במילים אחרות מומלץ מאוד לא
לספור. לדעתי עדיף, כן, לשלם על משהו שהוא נחשב לעדיף בריאותית, נגיד על בסיס סוכרלוז אפילו, שעדיין לא הוכח שהוא מסרטן. כל הממתיקים משפיעים על פעילות המעיים, על החדקים של המעיים, זה כולם. אבל נעזוב לרגע את העניין הזה, מה שאתה אוכל זה חד משמעי פלסטיק, הסוכרלוז עוד לא הוכיחו שהוא כאילו, והוא קיים די הרבה זמן כבר.
כן. את מרשה לי לתת טיפ אחד או שניים בקשר לאבוקדו?
כן, ברור.
כי זה היה אחד מהנושאים היום.
נכון, נכון.
מניסיון אישי אני למד שקודם כל בחורף לפעמים קשה לגרום להם להפשיל בצורה טובה.
ושמים לי את התפוזים.
נכון, אבל גם ככה לפעמים, ומה שאני מצאתי זה שיש זן אחד שהוא מבשיל בצורה מדהימה פעם אחר פעם, וזה הזן שנקרא האס. אבוקדות האס.
כן, זה מהקליפה שחורה יותר.
כן, קליפה כזאת מחוספסת.
מחוספסת, נכון, מעולה.
נכון, בהחלט, כן.
כן.
בקשר, רציתי עוד טיפ ממש, אני צורך את החומר הזה כבר המון שנים, פשוט זה עוזר בעיכול וביציאות.
מה?
זה פשוט סיבים מסיסים. סיבים מסיסים, אני לא אקרא בשם.
אל תגיד, כן. טוב שזה עוזר לך, כי זה לרוב האנשים זה לא יעזור בכמות שזה נמצא שם, וזה די, הנה משהו יקר, תחסוך את זה ותשים את זה בכסף, את הסוכר, את הממתיקים מהסוג הטוב.
כן.
הנה. יופי. תודה רבה. תודה רבה רבה. יש לנו עוד מאזינה? כן. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, תודה. מה יש שאלה בבקשה?
כן.
עדשים מונבטות וקטניות שמנביטים אותם.
כן.
רציתי לדעת מה את אומרת על זה, למה זה הופך להיות? זה הופך להיות ירק כשמלביטים את זה, מה
תראי,
זה
קורה? תראי, שנייה. קודם כל, אנחנו צריכים לעשות פה סדר בין קודם כל ערך תזונתי, ואז קלוריות, בסדר? אני עכשיו מדברת איתך על הערך התזונתי.
בדיוק.
ההנבטה של הקטניות יוצרת תהליכים של הפעלת אנזימים, זה כאילו תחשבי שזה צמח שהוא כאילו, זה הגרגיר של הצמח, אמור לצמוח מכל גרגיר של חומוס, מכל עיגול של חומוס, מכל עיגול של הדשה, מכל עיגול של שועית, צמח שלם. עכשיו זה מחכה, ואז מתי שאת מתפיחה את זה במים ומתחילים להיות כל מיני תהליכים אנזימטיים שמפרקים חומרים שמקשים על העיכול, ואז הספיגה של החלבונים יותר טובה, כמות החלבונים אפילו יותר זמינה לגוף עולה טיפה, כמות הוויטמינים עולה, כי מתפרקים כל מיני דברים, ואז מתחיל לצמוח הצמח. עכשיו, ברגע שהמטפיחה את גם יכולה לבשל, או זמן קצר יותר, או לא לבשל בכלל, ואז גם חוסכת לך קצת, מעלה עוד יותר את הוויטמינים, שכאילו נהרסים בזמן חימום, למרות שבקטניות כמעט אין כאלה. גם מתחממים, ויטמינים B למשל נשארים בכמות ענקית, כמובן גם מגנזיום, סידן ברזל נשארים באותה כמות. אז זה היתרון. להגיד לך שזה שווה את ההשקעה, אני לא יודעת, כי זה השקעה, זה או שאת צריכה כלי מיוחד, ולהתחיל לשטוף, ועוד פעם לשטוף, ועוד פעם זה, ולדאוג שזה, ואז אני לא יודעת, כאילו, הגוף בסוף מפיק את מה שהוא צריך, זה שאת כאילו משפרת טיפה, את צריכה לחשוב שאת יוצאת מראש, עם משהו שהוא עם ערך תזונתי, נפלא, 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 אז אם את עושה את זה נפלא ועוד אחוז, או ועוד 3%, אם זה שווה לך את ההשקעה, אז סבבה, אבל אם זה המון עבודה וזה מעיק עלייך, וזה או לא לאכול קטניות בכלל, או כמונבטות, וזה הרבה עבודה, או לאכול בלי מונבטות, עדיף לאכול בלי מונבטות. עכשיו לגבי הקלוריות, ברגע שאת יוצא לך בגרגיר חומוס, או בשווית ארוכת צ'ופצ'יק, הקלוריות נשארות אותו דבר. מתי יורד הקלוריות? מתי שכל מה שאת אוכלת הפך להיות ירק. נבטי של זרעים, של כל מיני, לא משנה, איזה זרעי ברוקולי, זרעי משהו. שזה צומח וזה נהיה הכל הכל, את לא רואה את הזרע, יש לך רק פסים ירוקים, זה ירקות. כי כל האנרגיה שהייתה שם, נוצלה על ידי להפוך את זה, להתחיל לצמוח צמח, ושם כבר אין לך, כי זרע אחד הפך לצמח ענק, ואז אנחנו כבר לא סופרים את הקלוריות שלו. כי זה כבר ירקות, זה כבר, את יודעת, נהיה לך מזה כמות ענקית. אז, אבל ברגע שזה נהיה צ'ופצ'יק, זה אותו דבר. אין לך מה להתייחס לצ'ופצ'יק הזה בתור היופי, יש לזה פחשב זה ירקות. לא, זה לא. תסתכלי על נבטותים, שיש להם צ'ופצ'יק קטן, כתוב לך על זה איזה 300 קלוריות ל-100 גרם, זה כמו קטניות, אותו דבר. את בשוק.
כן. לא, אני שמחה מאוד לשמוע, ואני שואלת, זאת אומרת, האם ככל שזה נובט יותר,
אם זה נובט יותר, רגע, אני אומרת למאירה, נראה לי אנחנו לא נספיק, כי יש לנו עוד איזה דקה. היא שאלה אותי אם לעלות עוד מזינה. ככל שזה נובט יותר, את מפסידה דברים מסוימים, ומרוויחה דברים אחרים. למשל, חלבון שם מתפרק, ליצירת הצמח, אבל את מרוויחה אולי ויטמינים אחרים. את צריכה להבין שאם את עושה מזה נבטים, זה ערך תזונתי שונה, מאשר של קטניות או קטניות שהן טיפה מונבטות.
מה יותר קל לגוף לעיכול? כי זה ממש
הקטנית שהיא מונבטת בטיפונת, בהשוואה לקטנית שהיא לא מונבטת, יותר קל לעיכול.
כמה אפשר לשים בסלט?
מה? מונבטת בקטנה כזה, שזה לא צמח?
כן, ככל שזה מונבטן.
קוס נגיד. אחרי הנבטה, אם את עוד מבשלת את זה והכל, זה במקום אמנת חלבון שלך.
וואלה.
אם זה אחרי התפחה, הנבטה אחרי הכל. כוס חד פעמית קטנה לא ספל בירה. כזה.
או כוס חד פעמית, זה כמו אמנת חלבון.
בדיוק.
שזה כמה קלוריות מנת חלבון?
בערך 150 עד 200, אם אני מתייחס לתפריט לירידה במשקל.
מצוין.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
ביי ביי. ביי.
אוקיי, אז יש לנו מלא זמן להגיד לכם על המתכון שכבר נמצא בפייסבוק שלי, אם אתם תיכנסו לדף תגלגלו טיפה למטה, כי העליתי את זה נדמה לי ביום שבת, איך שעשיתי את זה, צילמתי והעליתי, זה נקרא מתכון שיש לי אותו מכיתה ח' או משהו, שאז קראו לזה בצק גדרה רווח, רווח, תכף אנחנו נדבר על מה זה, אבל זה פחזניות, במילוי קצפת. זה נראה ממש חיתות, אבל אני חושבת שאם מקפידים על תפריט בריא, שרוב התפריט הוא ערך תזונתי מעולה, אפשר לשלב אוכל לנפש גם אם הוא טיפה פחות בריא. אז מה עושים? לוקחים 3/4 כוס מים, 50 גרם חמאה, קורת מלח, קורת סוכר, מרתיחים, ממיסים. מנמיכים את האש ומוסיפים לסיר, תוך כדי תנועות פחישה, 3/4 כוס קמח, וחצי כפת אבקת אפייה. מערבבים את זה עד שהבצק נפרד מהסיר, מבליעים לבפנים שתי ביצים, אחת אחרי השנייה, תוך כדי רבוב, כן? זה בצק דרה רבוך. שב, עושים עם מזלף, מסדרים פרחים על יער אפייה, אופים, זה נהיה ענק וחלול. ואז אפשר למלא את זה בשמנת מתוקה שמוקצפת, או אם אתם רוצים לחסוך קלוריות, גבינה עם קינמון. כל מילוי הולך. טוב, אז הגענו לסיום של התוכנית, תודה רבה למאיר הפרץ, ו... בוא נראה רק שנייה, הלכנו לאיבוד הדף. תודה רבה לכולם. שבת שלום, ונתראה שבוע הבא.